אז פרשת שלח היא פרשה מאוד מאוד סדורה. אנחנו התחלנו עכשיו פרשות מבעלותך ואילך, זה פרשות כבר שהן חוזרות להיות פרשות עלילתיות עם סיפור, עם עלילה. אז הפרשה בעצם מחולקת לכמה חלקים. אולי נעבור ככה בקצרה, תודה רבה, יש לכוח. נעבור בקצרה על התוכן של הפרשה, לפי העליות כמו שאנחנו אוהבים. עליית ראשון זה בעצם השליחות שמשה שולח אותם, הציווי של משה. עליית שני זה הביצוע של השליחות. הם חוזרים חזרה וגם מדברים עם העם. זה בעצם העלייה השנייה, כולל גם ההשלכות, התופעות לוואי של העניין, שהם חוזרים ומדברים ו... מוצאים דיבת הארץ רע, זה בעצם עליית שני. עליית שלישי, הדברים של יהושע בן נון וכלב בן יפונה, וביחד עם זה, התפילה של משה על עם ישראל, אתה יגדל נכוח השם, אנחנו יודעים שזה משהו חשוב, והדין של הדור הזה, זה עליית שלישי. עליית רביעי, זה ממש העונש והמעפילים. משכימים וכו'. ובסוף יש אחר כך יש את העניין של הנסחים, החלה והנסחים. עליית חמישי עוסקת גם בקורבן. ברביעי. ברביעי זה חלה ונסחים. בסוף העניין של מעפילים. אחרי זה בחמישי יש קורבן שלמים. עליית שישי זה בעצם הציווי על מצוות החלה. עליית שביעי עוסקת בשגגות, בשגגה, והסוף שלה זה המקושש וציצית. עכשיו פה זה מאוד ברור שהעליות הן בצורת המנורה. נכון שיש קשר בין עליית ראשון ושביעי. מה הקשר? שאלה אחרת, טוב? חידה. אבל בלי חומש. בלי ספרים פתוחים, מה שנקרא. תגידו, כמה פעמים, בערך, בין 1 ל-20, כמה פעמים מופיע השורש ריגול בפרשה? בערך. זרקים מספר, אנחנו נעשה חמקר. 23. 5. כמה? מי אמרה אפס? זה בינגו. בינגו זה אפס, באמת. אף פעם לא כתוב מרגלים, אף פעם. נא לעבור אגף. כן. אז בכל אופן, נכון, אין אפילו פעם אחת מרגלים. יש תרים. ואז בעליית ראשון הם הולכים לטור את הארץ. בעליית שביעי מה יש? ולא תטורו, נכון? אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תמיד תכף בדיוק את ההבדל שבין תיירים לבין מרגלים. גם עליית שישי מול עליית שני. זאת אומרת, עליית שישי, עליית שני קודם כל עוסקת במסע עצמו. ועליית שישי עוסקת במצוות חלה. יש קשר? איפה מתחייבים בחלה?
בארץ.
רק בארץ, יפה. זאת מצווה זאת אומרת, כשבאים אל הארץ ואוכלים מלחם הארץ, אז תרימו חלה. אם שם הם אמרו שאי אפשר, שזה סיפור שלם, שהמנקים, בלתי אפשרי, זה לא שלנו, אז זה הפוך. פה אוכלים מלחם הארץ. ומה שאתה עושה, אתה לש את אתה זורע, קוצר את החיטה, אחרי זה לש אותה, עושה מן הלחם, ואתה צריך להפריש חלה לכהן. הכוונה, אתה מבין שיש בארץ הזאת, אתה גם זורע וקוצר, ואתה גם מפריש להשם, מנחיח את הקדוש ברוך הוא בתוך הסיפור, גם ראשית, כן, חלה לקראת ראשית. עליית שלישי וחמישי. כי בשני הם הולכים לארץ ישראל, והם באים עם פירות משונים. אי אפשר. אי אפשר לבוא לארץ. זה ארץ שהיא משונה. ענקים, יש שם מבצרים וזה. פה זה הפוך. אתם תבואו לארץ ותקצרו ותצליחו ויהיה לכם יבול ותפרישו מנוחה. העניין שבהפרשת חלה זה גם כשעושים מעשה ידי אדם, אז קושרים את זה לריבונו של עולם. עליית שלישי וחמישי, שלישי עוסקת כל כולה בתגובה קודם כל של יהושע וכלב, אבל אחר כך בעיקר בבקה של ריבונו של עולם, עולם ישראל, ובתיקון של משה. ועליית חמישי עוסקת בקורבן שלמים, ששלמים בעצם זה איזשהו קורבן שהוא שותפות גם הקדוש ברוך הוא, גם הכהן וגם האדם, זה קורבן שהוא עושה שלום. ושלישי זה עלייה מאוד מאוד כאילו כעוסה, שעם ישראל חוטף כעס גם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מאוד. אז השלמים זה בדיוק התיקון של הכעס הזה. ועליית רביעי שהיא בעצם לב הפרשה, זה העונש של עם ישראל והמעפילים, שהם הם לכאורה איזשהו תיקון, אבל כמובן שלא, נכון? תכף אנחנו נגיע לשם. בכל אופן, אז אמרתם נכון, אין אף פעם שכתוב מרגלים. אז למה זה נקרא חטא המרגלים? זה שיבוש, נכון? כי מה? בדיוק. הם נשלחו כתרים. הם הרגישו מרגלים. עכשיו אנחנו קצת נפרט את זה יותר. אם את היית, נניח, את היית קצין המבצעים של צה"ל, והיית צריך לשלוח מרגלים, לרגל את הארץ, איך נראה לך, איך את מתארת לעצמך את הקבוצה שאת שולחת, מבחינת כישורים, כמות, איכות, גיל, בערך, דברי. את מי היית שולחת? אנשים צעירים קודם כל, לוחמים, נכון? לא שומע שנניח בסרט מטכ"ל יש חיילים בני 70, נכון? דברים את משהו אחר. הלאה, מה עוד?
לא
החשובים, נכון?
זה סכנה.
זה סכנה גדולה. יש לכם אנשים שיש להם כישורים מבצעיים.
אבל אנשים עם שיקול דעת.
עם שיקול דעת, זה נכון. מה עוד? האם זה חשוב מאוד שיהיה איש אחד למטה?
לא.
ממש לא חשוב. מה אכפת לי כאילו? אם אתה בא לרגל, תביא אנשים שהם, נניח שבסרט נפתלי, היו אנשים שיש להם כאילו כושר גופני, ריצה מצוינת. מה אכפת לך שיהיו כולם משבט נפתלי? נכון? אני חושב שכשעושים נניח גיוס לשייטת 13, אז לא בוחרים כאילו לפי מכסות. אחד ספרדי, אחד אשכנזי, אחד תימא, מה הקשר בך?
אבל יכול להיות שהוא ידע את
הצורך
של
השש. אז תכף נראה.
אולי שהוא פחד פשוט שיגיע, אם תגיע קבוצה מסוימת משבט מסוים, אז הם יחשבו שהם אלו שראו את הארץ והכל בזכותם.
מאוד נחמד, רק אם המטרה זה לרגל, זה לא השיטה לרגל. יותר מזה, לא שמעתי בחיים על קבוצת מרגלים של 12 איש שהולכים ביחד. כתוב גם שהם הלכו באישור קו, כאילו, לשטוף את הארץ. אתה בסדר? אספר לכם, טוב, תכף, כן? אבל בדבר הבא, אני זכיתי לעשות כמה מערבים, בכל מיני מקומות. אחד הדברים הכי בסיסיים בכל מערב, שאתה לא משאיר בחיים רושם בשטח, בחיים. כי אחרת אתה כאילו שורף את המערב. זאת אומרת, אם רוצים לחזור לשם פעם שנייה, כי זה מקום טוב שהוא שולט, יש לו דריה וזה, אסור שאף רואה צון ירגיש שמישהו היה פה. עד הרמה שכשמגיעים לשם, אוספים עלים יבשים, בסקית או משהו כזה, וכשעוזבים שם, אז כדי שלא יהיה מצב שבו רואים שהעלים דחוסים, אז מפזרים עלים. כדי שאף אחד לא ירגיש שאף אחד היה פה. בטח ובטח שלא משאירים עטיפות מסטיקים או דברים כאלה, נכון? את מבינה? כאילו שנניח פעם אחת היה באמת סיפור כזה, שאמרו לנו שזה היה כאילו לפנינו, שאיזשהו מערב, אגב, זה עד כאילו רמה עזויה, שכאילו לא משאירים כלום, 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 שום דבר, קיצור בכל מיני עניינים. אז איזשהו כאילו יחידה אחרת, הם שייכו שם איזשהו אוכל, עטיפה, יש במנות מערבים, יש גם פיצוחים. אז הם השאירו עטיפה של פיצוחים, נשרף המערב, זאת אומרת המערב אבוד, כאילו, אין, זאת אומרת, אי אפשר לחזור אליו, כי החיזבאללה יחכה שם. בכל אופן, זה ברור שהעניין של כאילו מרגלים זה להיות חרש. אף אחד לא מביא פירות, שאריות, מזכרת מהמקום שבו הוא היה. זה ממש לא ריגול. ועוד כהנה וכהנה, זה ודאי לא, לא זה המטרה. אז מה כן המטרה? עוד לא אמרתי אפילו פעם אחת.
לא, אמרת שלרגל זה כאילו בשקט? זה העניין?
ריגול זה משורש רגל. לטור ממה זה? משורש מה זה? מה זה תייר? מה זה אוטובוס תיירים? אפילו תיירים.
הוא בא להסתכל.
נכון, אתם זוכות בקייטנה לפני 12 שנה? יש שיר, נכון? שורו הביטו ראו. יפה. שורו בארמית זה לטור, טורו, לראות, להסתכל. אז תייר, העניין שלו שהוא רואה בעיניים. לכן נראות בציצית כתוב, ולא תטורו אחרי לכם ואחרי עיניכם. אז בעיניים תרים. מרגל זה ברגל, ברגליים. אז אם המשימה, אם משימה נקרא איזה מבצעית, אז זה מרגלים. זאת אומרת, אם זה כן משימה תיירותית, אז זה תיירים. בואו נראה ביחד מה באמת העניין ולשם מה אותם אנשים נשלחים. ודבר השם אל משה, מה שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. הנשיאים הם נשלחים לתור את הארץ. לשם מה? לשם מה הדבר הזה, דעתכם? למה צריכים לשלוח נשיא?
כדי שיראו, שיתלהבו, שיתרשמו, שיראו.
יפה מאוד. זה נקרא, בשפת בני עקיבא, כוח חלוץ זה נקרא. ותכף נראה איך זה, איך זה, איך זה ביק עובד. להשלח אותה משה, לתור את הארץ וכו' וכו'. רק נאמר שאיש אחד, איש אחד, יש שבט אחד שחסר שם, נכון? איזה שבט? לוי, למה? מה הקשר? כי כנראה שהמשימה היא קשורה למה?
לנחלה,
מצויה, בדיוק ככה. והוא שולח אותם, אין שבט לוי, כמו שאמרנו, ושלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ואומר עליהם, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, וריתם את הארץ מהי ואת יושב עליה. תכף נראה את ההמשך, יש כל מיני משימות, שאלות וכו'. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה, היש בעץ עם עין, והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. והימים ימי ביקורי ענבים. א', מה זה? והתחזקתם. ב', מה אכפת לי אם זה ימי ביקורי ענבים או לא? גם זה לא כל כך קשור לעניין הזה. זאת אומרת, אפשר לומר את זה בפסוק הבא. שהם עולים, מחפשים והולכים, והם ימי ביקורי ענבים. זאת אומרת, הקשר בין מה שהוא אומר להם, בין תיאור המצב, באיזה עונה מדובר, הוא לא נראה קשור. אגב, באיזה יום זה עירה? תאריכים פחות או יותר. איזה חודש? לא, הם חזרו בתשעה באב. יצאו בכפתי ציוון, כמובן. זה בשבוע הבא מדובר. כפתי זה יוצא מתי? יום רביעי, נכון? רביעי זה יוצא? כפי, כבב, כבזיים, כפחת, כפת חמישי. חמישי זה בעצם היום שבו יצאו לרגל את הארץ, לתור את הארץ. בכל אופן, למה זה חשוב שזה זמן של ביקורים? ולמה כתוב והתחזקתם?
והתחזקתם אולי המטרה של ה... כאילו זאת המטרה של...
מה המטרה?
להתחזק בארץ ישראל ובטוב הארץ.
או, אז באופן פשוט, כמו שאת אומרת, הכוונה זאת משימה שדורשת חוזק. אז כאילו חזק ולהתחזק כזה, נכון? תהיו חזקים. יש איזה קונוטציה אחרת נוספת שזוכרת קצת על דיני קרקעות? מה זה חזקה? יפה מאוד. אופה, עכשיו תראו הברקה. יש שני פירושים. רשב"ם אומר, התחזקתם כאנשים גיבורים, לקחת ולא תגורו מפני איש. מצוין. וזה שזה, זאת אומרת, תקופת ביקורים, כדי לומר שצריכים יותר חוזקה, כי אם בזמן הביקורים האדם כותף פרי ולא מוכרים לזה, דורש אומץ. שבזמן הביקורים אדם גידל עכשיו קרם, ישקע, אדר, חרש, מה שעשה, יצאו פירות. שמישהו לוקח לו את הפרי בזמן הביקורים, הוא מתנגל אוטומטית, נכון? אז לקחת פירות, והתחזקתם, לוקחתם פרי הארץ, וזה דורש חוזק. למה? כי הזמן הוא ביקורי ענבים. זה הסבר אחד. הסבר שני, הספורנו אומר, זה רשב"ם אומר. אנחנו שאלנו, מה זה אומר, והתחזקתם, לקחתם פרי הארץ. וגם איך זה קשור לכיתור הזמן, שהזמן הוא זמן, זמן של ביקורים, של כאילו בציר. ענינו, הסבר אחד הרשב"ם, שאומר שאם רוצים להביא את הפרי מהארץ, אז בזמן הביקורים זה מאוד, זה דורש אומץ. כי אדם שהוא כאילו בעל כרם, וגונבים לו את היבול שלו בעונה של הביקורים, הוא מאוד מתעצבן, ממש כועס. מוצרים פה הרבה עוצמה, הרבה אומץ לב, הרבה כאילו תעצומות נפש, וכאילו חוזקה כדי להביא מפרי הארץ בזמן הביקורים. זה דעת רשב"ם. אומר הספורנו, והתחזקתם להחזיק בה, משורש חזקה. ואל תראו שיתנו עיניהם בכם, למרגלים. בכל אופן, יש, זה אומר בעצם הספורנו. יותר מזה הוא אומר, הנה, ביונתן בן עוזיאל, ותעבדון חזקתה, תעשו חזקה, לא תהיו חזקים, אלא תעשו חזקה. והפירוש שם למטה, דעה וחזקה כשהחלה בפני המוכר. מה זה אומר? הפירוש שנתן אומר, והתחזקתם, זה תעשו חזקה, לא תהיו חזקים, אלא תעשו, תחילו חזקה. הקדמה, עוד ככה כאילו הסבר. יש שתי אפשרויות איך עושים חזקה.
מה זה לעשות חזקה?
הכוונה ליצור בעלות על הקרקע, בדיוק. אפשרות ראשונה זה כאשר האדם מחזיק בקרקע 3 שנים. ואז גם אם אין שטר, אז הוא בעלי הקרקע. אפשרות שנייה, אם אדם קונה קרקע, איך הוא הופך אותה לשלו? אז או גדר, או נעל, או פרץ. אפשרות נוספת, אם זה זמן הביקורים, אם זה, זאת אומרת, זה זמן בציר, והאדם אוכל מהפירות בפני המוכר והוא לא מוכה, לא צריך 3 שנים. מיד זה שלו. למה? כי אף אדם נורמלי לא ייתן לגנב לאכול מהפרי שלו בפניו ולא יצרח. אז אם הוא שתק, סימן שזה 100% נמכר. אז זה שהזמן הוא זמן של ביקורים, זה הופך את האכילה שלהם, את הפירות, לחזקה. למה זה חשוב להחזיק בארץ? למה זה קריטי שאותם אנשים הם יעשו חזקה על הארץ? למה?
אולי כדי להראות להם שזה פשוט הקדוש ברוך הוא נתן ולא הייתה בכלל שום התנגדות, הארץ פשוט שלנו וזהו.
כן, אבל מה יהיה רע אם בני ישראל באמת יגיעו לארץ? הרי זה עוד משהו כמו בטח שבוע, שבועיים, פרמול להיות נכון, הם כבר כאילו בגבול כבר, בטרמינל. עם ישראל ייכנס, יכבוש את הארץ, ויהיה שלא, נגמר הסיפור.
אולי ידענו לחות נפש לפני, כדי שיהיה להם כוח לכבושה, אתם
רוצים באמת להם במשמעות שלנו. יש לך איזשהו תקדים לזה? שכאילו מישהו...
הם נמצאים במקרה.
מישהו כבש מראש משהו, כדי שיהיה יותר קל בשלב הבא. זוכרות משהו כזה? קצת קודם. כתוב, ויהיה לחברם בארץ, נכון? ואז רשי אומר, למה הוא הלך בארץ? הלוך ונסוע הנגבה, הלוך ושוב, למה? למה? כדי שתהיה הארץ נוחה להיכבש לבניו. הכוונה, יש איזה מין כאילו סגולה בארץ, שאם אתה כובש את הפעם הראשונה, אז זה דורש מאמץ. אבל אם כבר כבשו אותה קודם, אז יכבוש ארץ כבושה, זה קל יותר. אז אותם אנשים שהם נשיאי ראשי ומתות בני ישראל, הם באים כנציגים, לא כמרגלים. הם באים כנציגים של השבט. לכן איש אחד למתן. כל שבט יש אחד. והם עושים חזקה. כדי שאחר כך כשעם ישראל יגיע שם עוד שוב שבוע, שבועיים, אז זה כבר תהיה ארץ כבושה. כן.
הם סמכו על זה שכאילו הגויים בארץ לא חיסו שם את הדברים?
הם סמכו על זה שהשם איתם. ושהגויים בארץ יהיו באמת באימה ופחד. זאת אומרת, הם הולכים ממש לא כמו מרגלים. הם הולכים בגלוי, הולכים מקיר לקיר, מגבול לגבול. הם אמורים לקחת מפרי הארץ בזמן הבציר, שזה משהו ממש לא מרגלי. זה ממש פרסיה. כל זה כדי, שוב, לכבוש את הארץ בצורה של כאילו תמצית. אחרי שאותם מרגלים שאין נציגי השבטים, הם כובשים את זה. זה דומה קצת, כשעושים, אתם פחות מכירות את זה בטח, אבל כשיש נניח החלפת קו, נניח זה היה, לא משנה, צנחנים, נהיה גולני. אז יש יום אחד קודם, סיור המפקדים. לא עושים עכשיו כאילו פעולות, מעצרים. עושים ככה מין סיבוב כזה, להכיר את הגזרה. אז פה עוסקים בסיום מפקדים כזה. זאת אומרת, הם הולכים כדי להכיר, להטיל רושם בארץ, ולכן הם מבוגרים ו-12 אנשים, ואיש למטה, ובפרסיה, ולוקחים פירות מהארץ, כדי לעשות, לפעול חזקה. הכוונה, הם רוצים בעצם ליצור כאילו מצב נקרא זה רוחני קנייני, שהארץ בעצם כבר כאילו כבושה לעם ישראל.
הרב,
כן.
אפשר
רק
לחדד
יותר,
למה צריך נציג מתוך כל שבט?
כן, כי אז כל שבט, כשהוא כבר מגיע לשם, אז כבר היה שם עורך דין שלו לפני כן, היה שם הנציג שלו קודם.
כל אחד הוא כאילו
שליח
בשבט.
בדיוק. הוא בשם השבט שלו. כן, ואז החזקה היא כאילו הרבה יותר מקלה על זאת אומרת, הכניסה לארץ. יש אפילו היום משפחות כאלה שאני רוצים לעשות עלייה. אז כדי שזה יהיה יותר קל, אז שולחים נציג אחד, שהוא כבר לסדר העניינים, ואז הם עולים. זוכות דוגמה איזה מהאבות? יעקב? את יהודה, בדיוק. שכאשר יעקב מגיע לגושן, ואת יהודה כתוב, שלח לפניו גושנה. הוא קודם. למה? כדי להשאיר את הקרקע. כן? זה מה שקורה פה בעצם. הם הולכים לא כדי לבדוק את הארץ, לא כדי לשאול האם זה שייך, אלא הם הולכים כדי לכבוש את הארץ.
אבל בספר דברים כן
כתוב שהם... בדיוק, בדיוק. כי בשליחות שלהם הם הלכו כתיירים. אבל בראש שלהם הם באו כמרגלים.
הרב, אבל תייר לא הולך לכבוש את...
לא לכבוש, הכוונה לא בדיוק תייר גם. זה שהם באים בעיניים, הם הולכים לטור את הארץ, זה, הם לא כאילו מגיעים לחלק, נקרא לזה, התחתון של מפגש בין הרגל לבין כן, הארץ. אלא הם באים בחלק עליון יותר. הם רואים, ומתוך אותו קשר של ראייה, אז הם פועלים משהו בארץ, אמורים לפעול משהו בארץ. רק הם ראו בעצמם כמרגלים, לכן זה גם נקרא חטא מרגלים. הם חטאו בזה שהם היו מרגלים.
שהם יצאו כבר, כאילו, כמרגלים?
אז רש"י אומר שכן. שהם יצאו ובאו באותו ראש.
אז למה לשלוח אותם, כאילו, אם כבר מראש?
טוב, משה לא באמת ידע את זה. אמנם הוא קצת כן ידע. כתוב שהוא החליף שם ליהושע, הוסיף לו עוד, כי הוא פחד. היה איזה כאילו חשש כזה. אבל משה בטח האמין שיהיה בסדר, שיהיה מוצלח.
הרב, העניין שמרגלים זה כי מרגלים זה עין חיצונית?
מרגלים זה רגל, זה כאילו נמוך יותר. זה פרקטיקה. תייר זה בראש. אתה כאילו מגיע מהמקום העליון שבך. אם קצת נרחיב על זה רגע, פעם הייתה איזה מוסכמה שאם אדם היה גיבור חיל בצבא, רמטכ"ל משהו כזה, הוא יהיה בטוח מדינאי טוב. ואז כל מיני אנשים הביאו את רבין, הביאו את זה, 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 כל מיני אנשים שהיו באמת מצביעים גדולים, אמרו, אם הוא כזה חייל מצוין, גיבור חיל, בטוח הוא יהיה גם ראש ממשלה מצוין. בוא נאמר שבמבחן ההיסטוריה, כישלון מוחץ מכל הבחינות. אנשים גיבורי חיל, שבתור פוליטיקאים זה היה ממש קטסטרופה, מתחת לכל ביקורת. אגב, החייל עם הכי הרבה איתורי עוז, צלשים, זאת ההדינה, מי הוא אתם לוחות? מי? לא אריאל שרון. הפעם לא.
רבין.
גם לא. לא תאמינו. קוראים לו אהוד ברק. את מאמינה? גיבור חי, עשוי ללא חת. הוא היה מדהים. חייל מדהים. את מבינה שזה אין שום קשר כאילו בין הרמה הצבאית הביצועית לבין רמה מדינית. למה? כי איש צבא הוא איש רגליים, הוא איש ביצוע. יש לו משימה, הוא עוסק באיך, לא בהאם. ובזה יש לנו אנשים שהם אנשי ביצוע מעולים. תגיד לי, מה אני אגיד לך איך? מדינאי אמור להיות איש חזון, שהוא אומר את המה. לא תמיד אדם שיודע איך עושים, הוא גם יודע מה לעשות. ממש לא תמיד. יש הרבה אנשים שהם מעולים בביצוע, וגרועים בחזון, או הפוך, לא משנה. יש גם אחד שהוא מעולה בחזון, הוא גרוע בביצוע. איש חזון זה איש ראייה, זה תייר. איש ביצוע זה איש רגליים. אז הם היו צריכים להיות תיירים. הם נהיו מרגלים. הכל מוצדק. המשורה התחתונה, הוא לא תייר. הוא מרגל. אוקיי, הם יוצאים. נכון, כנראה באמת שיש כאן משהו שהוא אתגר, שאם נעבור אותו נכון, אם נהיה תיירים, אז זה מצוין, באמת רעיון מעולה. שיהיה איזה מין כאילו כוח חלוץ, קבוצת איכות, שהם עוברים את החזקה בארץ, מחזיקים בארץ, ואז כל השאר באים, אז הם באים לארץ כבושה. זה מצוין. רק הבעיה הייתה שזה כחוט השערה, שקשה מאוד לדעת אם הם יהיו תיירים או מרגלים. הם בחרו באמת להיות מרגלים.
אבל יש פה שפה של משהו רק ליהושע, וזה כאילו משהו שהוא לא משנה, כי הוא בא לעם ישראל. כאילו...
נכון, נכון. אז יש שאלה אחת, מה עם כלב, נכון? המסכן הזה. הוא לא צריך אבל אות בשם שלו. הוא כבר יהיה בסדר. זה אחד. ושניים, אם אתה כבר חושש, את אומרת, אז תן כאילו עוד לכולם. נכון? אז כנראה שפה יש, זאת אומרת, זה שאנחנו עושים שינוי שם, זה עוזר כאשר יש רצון טוב, יש באמת כיוון טוב. כשיש מאחורה, יש ריקבון, אז לא יעזור עוד בשם. לא יעזור שום דבר. זה לא שאין לאדם בחירה חופשית, האדם בוחר. השם יכול לעזור לו יותר, להקל עליו יותר, אבל זה לא סיבה לדבר. ולכן גם אם יהושע היה בלי עוד נוספת, הוא היה מצליח. מצליח פחות. אולי קצת מתבלבל טיפה. אבל זה שהם הלכו מראש בעצה רעה, יש לזה באמת הרבה הסברים. אחד מהם פשוט מאוד. הם הבינו שצריכים לבחון דברים בצורה פרקטית. והם לא הבינו שהם באים כתיירים. כוונה, הם ירדו לגובה של רגל. ואז ברגל באמת זה בעיה. באמת זה קשה. באמת אי אפשר משם, מתוך גובה הרגל, באמת אי אפשר. אין סיכוי. איפה היה באמת כן סיכוי? הסיכוי היה מגובה העיניים. אם תראה את הארץ בגובה יותר גדול, יותר ערכי, אז אין שום בעיה. ולכן כלב, כשהם חוזרים ובוכים, ואומרים, אי אפשר, אין סיכוי, יש ערים בצורות, בני הענק ראינו שם. מה עונה כלב? מה עונה?
אלון
נעלה. מה זה אומר? אני לא מבין כאילו. הרי מה טענו? הם טוענים, אי אפשר, למה אי אפשר? מכיוון שיש בני ענק, יש ערים כן, בצורות, גבוהות בשמיים. טענה ספציפית, תגיד לי מה אתה אומר על זה. יש פה טענה, נכון? אתה יודע שאי אפשר לכבוש אותם. מה הוא עונה? אלון נעלה. מה, אתה שר משהו? אתה עכשיו במפקד? מה זה קשור? תגיד עניינית, תגיד לא, הם לא ענקים, תגיד יש לי פתרון לענקים, המצאתי רוגטקה גדולה, הוא בכלל לא עונה.
אולי אומר נוכלה.
אבל איך נוכלה? זה כאילו ויכוח סרק כזה, אנחנו לא נוכל, הוא אומר לא נוכל. למה נוכל?
מה העניין של הכפילות שהוא אומר אלונה לזה? לא חלק, זה כבר צעד אחד שלהם, כאילו שאומר הנכועלים.
מצוין, יפה מאוד. מה זה אלונה? תגיד נעלה. נעלה וירשנו אותה. אז רשי כבר אומר שם, נכון? נחזור תכף למהלך שלהם שם. אלונה נעלה אומר רשי, אפילו בשמיים, אפילו אם תהיה ארץ שהיא נמצאת בשמיים. והוא אומר, עשו סולמות ועלו שם, נצליח בכל דבריו. מי זה? זה בן אמרם. כלומר, גם אם הוא יגיד לי לך לשמיים ותבנה סולם שמיים, אני אעשה את זה, נצליח בכל דבריו, כי הוא רציני. אבל מה זה אלו נעלה? אלו זה מקור, זוכות? שמוע תשמע.
אבל מה קשור בן אמרם? משה.
כלב אומר, אני סומך על משה רבנו. גם אם הוא יגיד לי, לך לשמיים, אני הולך, אני עולה. מה זה עלו נעלה? אז נעלה זה פועל. ועלו? עלו נקרא בעברית מקור. למדנו פעם, יש שם שמואל. יכול בית הלבוש שנים? לא למדנו. טוב, תזכרו לי. בכל אופן, למה? יש לנו ברוך השם עוד שבעה ימים ושבעה לילות ועוד טיול ועוד כמה דברים חשובים. בכל אופן, אז הלא נקרא מקור. זאת אומרת, זה לא רק נעלה, זה פעולה. אלא נעלה מהשורש, נעלה מהמקור. אומר כלב בן יפונה, לפי השפת אמת, אומר נכון, כולם ידעו שהמרגלים, שהדור הזה לא בשל לבוא לארץ. זה ברור, בדרך הטבע הם לא בשביל לבוא לארץ. כלב לא חולק על זה. הכלב אומר, אם חפץ בנו השם והביא אותנו אל הארץ. הוא מבין שאם הכלב בחור חפץ, אז הוא יקפיץ אותי. אם אני אהיה עלו, כבר אם אני אתחבר למקור של העלייה, אני גם יעלה. אז הוא לא חולק על ההבחנה שלהם. הם באמת אומרים נכון. הם ראו שם בני ענק, ערים בצורות, זה באמת בדרך הטבע אין סיכוי. הוא אומר, זה לא קשור לדרך הטבע. אם השם אמר לנו משהו מסוים, ומשה אמר בשמו, אז לא נעלה, אלא עלו נעלה. אם אני אתחבר לשורש, למקור, אני אוכל לעלות. אז הוא לא חולק עליהם. הוא אומר, בואו תראו את זה בזווית אחרת. בזווית הריאלית, הרציונלית, אתם צודקים ב-100%. אבל פה זה לא רציונלי. כן. נכון, נכון. יפה. אז האמת היא מעכשיו. למה מעכשיו? כי עד ויהי בנשוא אהרון בשבוע שעבר, זה היה מידת תפארת מעל הטבע. מי ויהי בנשוא אהרון, הם עברו לדרך הטבע, ולכן הכוונה שכל עוד הם במדבר, אז הם בניסים. לקראת הכניסה לארץ, הם עוברים הנהגה. עכשיו, הם הבינו שבאמת השליחה שלהם לארץ, זה כדי שהם יראו בדרך הטבע, האם או באיזה אופן, איך הם כובשים בדרך הטבע. התשובה הייתה בדרך הטבע, זה החטא, המרגלים. זה שהם עברו להיות מרגלים, הכוונה, הם הבינו שעכשיו יש להם תפקיד שהוא בדרך הטבע. הם לא הבינו שגם בכניסה לארץ יש עלו נעלה, יש אפשרות לדילוגים. אמרתי לכם ש... שאלתי כמה פעמים מרבנים חשובים שמשיח לא יגיע. הם חתמו על זה שהוא לא יגיע בזמן הקרוב, בזמן הקרוב והרחוק גם. הוא לא יגיע ב-50 שנה הקרובות. ואני חייב לומר שכל זה קשור באופן טבעי, אבל אם זה לא הולך ביחד, צריכים את הכפיס הזה עם החלון, סוגר חלון. הכוונה היא שבדרך הטבע אל תחיה באשריות שהמשיח בפתח, אבל אתה אתה זוכר שיש גם חפץ בנו השם והביא אותנו? זה כלב ונפונה, אלון נעלה. שאם הכל היה אבולוציוני, אז יש עוד הרבה דרך לעבור. יש פה אנשים פושעים, חילונים, שמאלנים, כאלה, כאלה, כאלה. איך הם המשיח? תשובה. יש דילוגים בחיים, אלון נעלה. הכל בסדר. בקיצור, נחזור רגע בחזרה למהלך שלהם, של אותם אנשים. עד איפה הם מגיעים? כתוב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. ואז הם מביאים זמורה מנחל אשכול. מי עשתה פעם, עשתה או רוצה לעשות שביל ישראל? מי רוצה? רוצה קורל? יפה מאוד. וכמה פחות יותר נניח בזמן זה? בערך. אם אני הולכים יפה, כאילו טוב, לא משהו של שבת. חודשיים וחצי, נכון? לאיזה גיל? 20 ככה? חודשיים וחצי. וזה מאילת, נכון? ועד מטולה. עד דן, מצוין. איפה זה לבוא חמת? איפה זה חמת? איפה זה חומס, יודעת? זה איפה זה? לא, שמרון.
סוריה.
קצת צפונה. איפה בסוריה? לא, 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 לא. זה חמת גדר, סיפור אחר, משהו אחר. לבוא חמת, חמת זה בצפון סוריה על גבול טורקיה. עכשיו, אם את צריכה להגיע ממדבר צין, מדבר סיני, עד רחוב לבוא חמת בצפון סוריה, עוברים את כל סוריה עד הצפון, עד טורקיה מגיעים וחוזרים, זה 40 יום? לזקנים בני 70? כי פעם נשיאים זה לא היה כאילו קדנציה של אנשים יפים וחכמים, זה היה כאילו זקנים, זה היה העניין, נכון? נראה לך שכאילו בית אבות עכשיו עושה לך טיול מסע רגלי ממדבר סיני עד צפון סוריה. בוא נאמר, כנראה שיהיו בדרך, יהיה כאילו פוחת והולך, נכון? מה נעשה? אבל בטח לא ילכו ויחזרו 40 יום. אז אפשר לומר, קפסה להם הדרך. זה תירוץ יפה תמיד, בכל קושיה כזאת, קפסה להם הדרך. אפשר לומר, לפי הפשט, זה נראה לי מאוד חלק בפשט, הם לא הגיעו. איפה הם נתקעו? הם הגיעו לחברון. קצת לפני חברון, היה שם בני ענק בחברון. הרי זה נקרא, נכון? קריית ארבע, נכון? כי היה שם ענקים.
הרב, יש לו איזה שאלה?
בטח.
הם הנפילים, נכון?
כן.
מה שכותב על זה שהם נפלו מהשמיים.
כן.
מה זה אומר?
זה מדרש, זה לא פשט. זה אומר משהו עצום, זה אומר לעצמך, מאיפה הוא בא? מה זה היצור הזה כאילו? יצור זה נקרא היום, נראה לי. משהו ענק, עצום כזה. עכשיו, ענק זה לא אומר שהוא היה בגובה של 4 קילומטר, אלא שיחסית לאדם נורמלי זה חוזק אדיר, כאילו אנשים עצומים. אז זה כאילו נפלו מהשמיים. הכוונה, נניח את אומרת למישהי, באת לי משמיים. היא לא באה משמיים, באה מירושלים בטרמפ, אבל זה כאילו מישהו, נכון? כאילו. אז פה הם כאלה גדולים, כאלה חזקים, שהם כאילו לא, הוא לא בשר ודם, הוא משהו מהמעבדה, כאילו משהו מוטציה כזאת. כן. בכל אופן, את צודקת, גם זה מדרש. זה שיש רושם, כאילו, יש רושם לאנשים האלה שהם עדיין זוכרים, כאילו, את התקופה של אברהם. לא שהם עצמם היו שם. אבל יש איזה מין סיפורי עם כאלה שפעם היה פה אברהם. הם זוכרים אותו. כן? בכל אופן, מה שנראה מתוך הפסוקים, שהם הולכים ממדבר צין, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, טק, ואז מגיעים עד נחל אשכול. איפה זה נחל אשכול? אתרה? שלנו, נכון? נכון, זה הדור שלנו, נכון? זה גוש קטיף. הם הגיעו עד נחל אשכול, הכוונה זה כבר בדרך חזור, זאת אומרת, הם בעצם עלו בנגב, דרך הר הנגב, הגיעו להר חברון, עשו פרסה, הלכו שמאלה מערבה לכיוון נחל אשכול וחזרו, זה הכל. בטח. כן, נכון. בכל אופן, אבל ודאי שבתת מקרא אומר שזה בצפון סוריה. הכוונה זה גבול ההבטחה כביכול. זה גבול ישראל הכי רחוק, ההבטחה.
בהתחלה שהפרשה הוא מדבר על זה שאור
ההר
זה
משקל
לארץ ישראל.
כן. אור ההר, סליחה שאני קצת כאילו מפריע לכם לדמיונות, אור ההר זה מצד מזרח של ארץ ישראל. נכון? מואב, עמון. כאילו עקפו הרי את ארץ ישראל, זאת אומרת הגיעו דרך סיני, עקפו דרך אילת, עקבה, והגיעו מצד מזרח בכלל. כי סובב שם המון שנים, תבואו שם. אז אור ההר זה אולי איזשהו כאילו ביטוי שהוא לא, הוא לא, זאת אומרת, ספציפי, אלא ההר, עולים בהר כזה, זה הור ההר, זה משהו, הר גבוה, הר ההרים כזה. אפרופו של השירים שאנחנו תכף מגיע אליו. אז אולי זה, שיש כאילו כמה הרים שהם אור ההר. אבל אור ההר שכאילו אהרון הכהן, זה בירדן כמובן, זה במזרח. בכל אופן...
הרב, אבל זה לא נשמע, זה כן נשמע שהם ממשיכו. ויעלו לתור את הארץ שמרח בינד רחוב לבוחמת, ואז...
לא, זה המטרה הייתה. המטרה הייתה עד רחוב לבוחמת, אבל הם עולים בנגב, פסוק כף ב', הם באים עד חברון,
מביא...
ויבוא, כי הוא כנראה עלה עד חברון פנימה. הם הגיעו עד הר חברון ונעצרו שם, והלכו לנחל אשכול, וחזרו. פשוט מאוד. הם התייאשו כביכול, אמרו אין סיכוי, אם זה על ההתחלה, פוגשים את הענקים האלה, מה נמשיך הלאה? אין טעם להמשיך. זה כמו שאת עושה לך מבחן, נניח בגרות, יש פה מישהו שעושה בגרות מחר? כבר לא, לא איתנו. אוקיי. אז הגיעה לבגרות, למאי והכל טוב ויפה, את מגיעה, שאלה ראשונה, סינית, לא מבינה כלום. יש כאלה, יש כאלה בחושב חרוצות, הכל בסדר, ויש כאלה ש... פרות שאלה אחת, מיליונות שאין סיכוי, עושות מזה מטוס והולכות, נכון? איך זה קרה? מה אני אעשה עם זה עכשיו? לא יודעת כלום. איך אני אכבוש את הארץ הזאת? ענקים יש שם. גם זה לא יכול להיות שהם הולכים, שוב, א', הזמן לא מאפשר, כאילו, עד יכול להיות חמד, אז תחזור, זה אמור להיות לפחות, בוא נאמר, ריאלית זה משהו כמו שנה. ללכת את כל הדרך עד צפון סוריה וחזר אחרי זה, זה אחד. שניים, כאילו נחל אשכול שוב, זה כבר בדרך חזרה, זה כבר בגבול. אז איפה כל שאר הסיור? איפה איזה מין תיאור שדעת הגיעו לאלון מורה? תגיד משהו, תגיד איזה מילה. בכל אופן זה מאוד, מאוד פשט לפחות, שהם פשוט התייאשו. דרך אגב, כלב, אנחנו עוד נראה שהוא מבקש, זוכרות? את חברון הוא מבקש אחרי זה, ביהושע. הוא כבר מגיע זקן, מסכן, אומר, אני ככוחי אז, כוחי אתה. לא, אתה לך, יהושע, סמוך עליי. אני מוריד אותם, מוריד להם את הראש. והוא באמת יורש את חברון. כן. נכון. שאלה טובה. שאלה טובה. אז כנראה שלפי זה יש איזשהו תעריף, כאילו חוק כזה. החוק אומר שאם יש כוחה ציבורי, הוא דורש עונש ציבורי, עונש רחב יותר. אז זה לא כאילו, זאת אומרת, יום כנגד יום, אלא זה יום כנגד משהו אחר. אז כדי שיהיה פחות חץ, זאת אומרת, לא שהם, זאת אומרת, ידעו שזה יהיה התעריף, אבל ידעו שיהיה זה תשלום. אז כשיש כזה מעשה ציבורי שהוא אורך יותר זמן, אז גם העונש יהיה יותר רחב. כן?
זה עונש מסוים, מה בעיה לשנות את התאריך?
אין בעיה. אבל ככל שהחטא יותר רחב בזמן, אז הוא עמוק יותר. אז הוא כאילו נוכח יותר. אז הוא רצה לקצר את התהליך הזה. אני יודע, יש כל מיני, אולי דוגמה, שכשאדם עובר משהו קשה, אז אנחנו רוצים שהוא לא כאילו יעבור את זה המון זמן. כי יותר זמן זה עוד טראומה, זה עוד קושי. כן? אז כדי שבאמת יהיה אפשר כאילו לחפר על זה, אז כדאי לקצר את הזמן. אבל שוב אני אומר, לפחות מתוך הפשט, זה לא כך נשמע שעוסקים כאן במסע עצום, כאילו, עד רחוב לבוא חמת. אלא פה מדובר בעצם שהם התייאשו בחברון. מה קרה בחברון? אז כתוב שחברון 7 שנים נבנתה לפני צואן מצרים. מה הכוונה? מה אכפת לי כאן מזה? מה זה משנה? רש"י אומר שחברון זה בית הקברות של ארץ ישראל, המקום הכי גרוע בארץ ישראל, לא להיעלב, הכי גרוע בארץ ישראל. יש שם טרשים, יש שם אז למה זה כל כך טוב? זה פי 7 מצואן של מצרים. רש"י אומר, להודיעך שבחה של ארץ ישראל, שאין לך טרשים בארץ ישראל יותר מחברון, דבר הקצוע לקברות מתים, ואין לך מעולה בכל הארצות כמצרים, וצוען היא המעולה שבארץ מצרים, ששם עכשיו מלאכים וכו', והייתה חברון טובה ממנה 7 חלקים, פי 7.
הרב, חברון של היום זה אותה חברון? בטח,
רק המכפלה. לא, תחילה, זה תל חברון, או זה תל רומדה.
מותר לכהנים לגור שם?
לכהנים? בתל רומדה נראה לי שכן. למה לא? שהכל זה בית קברות. טוב, אם יש קבר ידוע, אז לא גרים שם, אבל אם לא, כמו דרך אגב ירושלים או כל עיר אחרת של בית שאן. בכל אופן, מה זה להודיעך שבחה של ארץ ישראל, אפרופו ההברקה מהשבוע, מה זה שבחה של ארץ ישראל? מה זה שבח? מה זה מס שבח?
של המדינה, מס שבח.
המדינה, זה נכון, כן. אז פה הכוונה שמשהו משתבח בארץ. שחברון זה באמת, זה המדד הכי טוב לערך של הארץ בעצמה. אין לה ערך יצרני. זה לא מקום שאתה אומר לעצמך, וואלה, איזה שטח פורה. איזה, כאילו, אדמה יש שם, איזה מים יש שם. זה מקום של פסולת. שם אתה נבחן האם אתה מבין מה זה ארץ ישראל. בחברון. לכן כלב אומר, אני רוצה את חברון. רק את חברון אני רוצה. נכון, אוקיי, תרשים וזה, אין שום בעיה. אני רוצה את זה. ולכן המבחן שלהם היה מבחן חברון. היינו, דרך אגב, רק שנייה אחת, יש מאמר שהרב קוק כתב אחרי הפרעות תרפ"ט. אז הוא כותב, מה זה חברון? העניין שבעיר חברון. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. שם רואים את הסגולה של ארץ ישראל בעצמה. בלי עטיפות, בלי סיפורים, רק אותה נטו. ובאמת בפני השטח, זה פסולת, מקום טרשים. אבל בפנים זה קברי אבות, זה פתח גן עדן. זה ארץ ישראל. בכל אופן, הם חוזרים חזרה, מביאים אשכול, וגם רש"י אומר שהביאו אשכול גדול כדי להגיד, זה ארץ מוזרה, עם פירות מוזרים, הכל שם ענקי. אם צריכים לסחוב אשכול במות בשניים, זה הרי לא לכן לשבח, הרי הלכו הרי בעצרה, נכון? אז מה אתה מתחיל כזה פירות ענקיים? אז לומר לך שהם רוצים לומר, הכל שם משונה. ארץ משונה, אנשים משונים, פירות משונים, משהו משונה פה, משהו עצום, משהו לא, בלי שום פרופורציה. יש אגב חז"ל גם איזשהו הסבר שהם הביאו פירות רעים, לא פירות טובים, הם רצו להראות וזה פירייה. כלומר בוא תראה איזה מין כן, פירות יש שם. ואז אמרנו כבר שהם אומרים, מוציאים דיבת הארץ רעה, אפס כי אז העם, אין סיכוי, הכל זה, ואז כלב אומר, עלו נעלה ויכול נוכל. בסדר גמור. דרך אגב, החטא שלהם על פי הרבה באמת פרשנים, זה לא מה שהם אמרו, כי מה שהם אמרו זה באמת מה שהם ראו, אלא החטא זה אפס כי אז העם. חוץ מזה הכל אמת. אבל מה זה האפס הזה? ואפס פה זה נתרתם משמע. זה גם אבל... המרגלים. אפס כי אז זה עמה שבארץ, בערים בצורות גבוהות מאוד, וגם הידי הענק ראינו שם. אז האפס הזה, זה גם אבל, אומנם כזה. יש כזה וזה, אבל אי אפשר. או אפס, הכוונה, אני רואה אותם כאפס. אני כאילו מסתכל עליהם בעיניים של אפס, של נומך. כן. זה אומר הרמב"ן. והנה בכל זה אמרו אמת. אבל מה הבעיה? אבל פשעם, רשעם במילת אפס, שהיא מורה על דבר אפס, ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום עניין, כלשון האפס, האפס לנצח חסדו. אז האפס הזה, זה בעצם הרשות שלהם. זה שאין סיכוי. אותם 12 אנשים אמרו, אמנם זה ארץ טובה, אמרו ככה, ארץ זבת חלב ודבשי, וזה פריה. אפס, כי אז אז אפס זה בעצם הרשע שלהם. מי ביקש לך להגיד אם אתה יכול, לא יכול, תצליח? המרגלים אומרים, הארץ זבת חלב ודבש וזה פריה, עד לכאן זה מצוין.
והאפס זה על העם עצמו?
והאפס זה אמנם, אבל, אבל אז העם השב בארץ, הכוונה הם ענקיים, אין סיכוי לנצח אותם, זה ארץ טובה, אבל חסרת סיכוי, אי אפשר לכבוש את הארץ. אפס, אי אפשר לכבוש את הארץ, כי אז העם. וזה הרשע שלהם, ואז הם רוצים לדיבת הארץ רעה, ותיסה כל העדה, אולי לפעמים כתוב, ושם ראינו את הנפילים, בני הענק מן הנפילים, והנהי בינינו חגבים, וכן היינו בין, אז כאשר אנחנו בין עצמנו כחגבים, אז אנחנו גם באמת רואים אותם, הם רואים אותם כחגבים. זה לא כך מדויק, הרי הם, אנחנו יודעים שהם, כן אמרו שהם הם קוברים מתים, זה ארץ אוכלת יושביה, שם הלוויות כל היום. הרי למה היו, כן, הקדוש ברוך הוא הציל אותם מהעם הזה, כי הוא סידר להם הלוויות. אבל הם באמת פרשו את זה כארץ אוכלת יושביה. ואז כל העם בוכה בכי של חינם, והקדוש ברוך הוא אומר, הם בכו בכי של חינם, תשעה באב, אני אסדר להם בכי לדורות. סיבה לבכות. כל מה שהיה אחר כך, קשור לדיבת הארץ רעה. מכאן שאסור לדבר לשון הרע על ארץ הקודש. עד כדי כך שכתוב שרבי עמי ורבי אסי היו עוברים, זאת אומרת, אז היה עוד, זה היה עוד דור שאין שם מיזוג אוויר, אז היו לומדים בחוץ, היו עוברים משמש לצל, הכוונה היא, בחורף ישבו בשמש, שיהיה פחות קר, בקיץ ישבו בצל, שפחות חם, למה? כדי שלא להוציא דיבת הארץ רע, הכוונה שאם בטעות אני אגיד, אוף, חם לי, זה כבר דיבת הארץ רע.
גם לנו?
מכאן פוסק הרב עובדיה יוסף, לפני 30 שנה, הוא אומר שיש מצווה שמי שגר באזור חם, לקנות מאווררים. כדי שלא יהיה דיבת הארץ רע. אז...
רמה כזאת
שגם
אני אומרת, קר לי בשבות רחל, אז כאילו זה...
לא יודע אם ככה, אבל כשאנחנו אומרים, כאילו... סיוט, מקום סיוט. מה השמה? כן, יפה, יפה. אז צריכים זהירות, זה ארץ טובה. גם כשאדם באמת נמצא, כשאומרים סיוט, אתה נכנס לתוך האווירה הזאת, לא טוב. בכל אופן, בקיצור, בכי שלם, יבבות וילולות, ואז יהושע וכלב, הם קוראים בגדיהם, ואמרו אל כל עדת בני ישראל לאמור, הארץ שעברנו בה, הטור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. מה זה מאוד מאוד? תראה לכם משהו? איפה כתוב עוד מאוד? בבריאה שמה כתוב? והנה טוב מאוד, יפה מאוד, נכון. ביום השישי כתוב וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אומר זה המדרש, כי טוב זה יצר הטוב, והנה טוב מאוד זה יצר הרע. מה טוב מאוד בזה? שמתוך יצר הרע יש יותר טוב אפילו. אז מאוד מאוד הכוונה שזה טוב, אבל זה טוב שהוא כאילו מתוכו, טוב עמוק, לא טוב כי בחוץ כתוב שם שהמלאך המוות זה טוב מאוד ויצר הרע טוב מאוד וכל מיני דברים קשים, זה טוב מאוד. מה טוב מאוד בזה? זה טוב, אבל זה טוב שבו צפון, כן? אז זה מה שהם בעצם אומרים, שהיא טובה מאוד מאוד, הכוונה זה ממש טוב, אבל זה דורש העמקה, זה דורש איזשהו התבוננות ולא רק ריגול. אך בהשם אל תמרודו וכו' וכו' וכו'. לחמנו הם שר צילה מעליהם, הכוונה כבר אין להם צל, הם כבר מתים, זה סתם, זה בררה, רק נראים לכם ככה. כל העדה רוצים לרגום אותם באבנים, וכבוד השם נראה באוהל מועד אל כל בני ישראל. ואז מתחיל סיפור שלם על רצון אלוקי להשמיד את עם ישראל, ומשה אומר ואתה יגדל נכוח השם. זה איזשהו ביטוי של כאילו רחמים, שהגבורה באמת זה הגבורה שאתה תיתן להם צ'אנס עדיין, זה כאילו גבורה אלוקית. והשם באמת נענה למשה, הוא גם אומר לו את הג' מידות, שזה איזשהו כאילו, זאת אומרת, סגולה ידועה שכשיש יש קושי אז כאילו משה כבר למד את זה. ואומר השם סלחתי כדבריך, אבל מי שהוציא דיבת הארץ רע, הוא לא יכול לרשת את הארץ. נזכיר רק שפה עוסקים בעצם בשבוע לפני הכניסה לארץ, ומדבר פה על משהו שהם כבר על הגבול, הם כאילו תכף צריכים לבוא לארץ. ואז נגזר גזרה 40 שנה, ודרך אגב על פי באמת חז"ל העניין היה שם שכולם מתו בתשעה באב, הכוונה כל שנה בתשעה באב כולם חפרו קברים לעצמם, חפרו שם לישון שם, וחלק לא קמו. השאר קמו, חיו עוד שנה, עוד תשעה באב, עוד פעם קבר, הלכו שם לישון, כן, פנים, וחלק לא קמו. בשנה 40, הם שוב עשו קבר, נכנסו פנימה, וראו שלא מתו. אמרו, אולי טעינו בחשבון. הוסיפו עוד יום בקבר, ועוד יום בקבר. עכשיו רגע, איך אדם מרגיש שהוא נכנס לקבר, אומר קריאת שמה, ויש סבירות גבוהה שהוא לא קם משם.
מה, זה היה אנשים בשנה 40, שכאילו עדיין היו
שלא היו בני 20 עדיין, או שאיכשהו, כאילו משום מה, הם נשארו בחיים. ואז, טו באב, הם עשו קברים, ואחרי שבוע שלהם, אחרי שכבר עבר שבוע והם לא מתו, אז הם הבינו שזהו, שכבר שרה הגזרה, והם יחסו לארץ. זה היה באמת יום שמחה גדולה, אבל זה עונש חזק, כאילו. למה אתה... הצורה דווקא הזאת של לחפור קבר, למה לא התקף לב פשוט? מה שמה? כמו ש? אז הם באמת הם כאילו רצו להישאר באזור מת, מדבר זה הרי מוות, אז הם גזרו על עצמם כאילו את הדבר הזה. זה איזשהו סוג של כאילו פועל יוצא כזה, אתם אמרתם את דיבת הארץ רע, אז אתם מתים, זה מדבר מוות. כן, בטח. מה שוב, את מה?
למה כאילו לא
התקפי לב? הכוונה היא שיש פה משהו שהוא בעצם פועל יוצא פשוט. הרי הם העדיפו לחיות באזור מת, זה ארץ חיים הרי, כן, יקי. אין הארץ היא ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ארץ מלאה בהשגחת השם, מלאה שפע, והם העדיפו את המקום המת. אז הם בעצם הרגו את עצמם בעצמם כביכול. זה לא שזה עונש כאילו חיצוני לדבר, אלא זה החטא, הם בחרו במוות, כן. ואז באמת יש את ההבטחה של השם להביק הלב, כתוב עקב הייתה רוח אחרת אמו, והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה, וזרעו רישנה. כן, לכן הוא בעצם כנירש את חברון. האמת למה? כי כלב היה באופי אחר לגמרי. יהושע היה איש שהולך לכל אחד בשפה שלו, ברוח שלו. כלב היה איש עז. הוא היה תקיף מאוד. אז כלב הוא נלחם בה, כן, הוא צעק עליהם, הלא נעלה, והיה אז כלב את העם אל משה, הוא היה ככה תקיף פעיל, יהושע היה באמת סביל יותר. לכן משה הוסיף עוד ליהושע, ולא הוסיף לכלב, אין צורך. כי הוא היה חזק כלב, ממש חזק. כן, לכן באמת חברון זה הארץ שלו, זה כאילו חבל ארץ שלו, כי הוא יודע להילחם, כן, כלב. בכל אופן, אחרי הסיפור הזה, אומרים להם את העונש, הם ממש מאוד מאוד מצטערים כמובן, ואז מגיע חטא המרגלים. המעפילים, סליחה, נכון. מה זה חטא המעפילים? אגב, איזה מין שם זה גם? נכון? בני עקיבא, נכון, בחרו שמות לשפטים שלהם. למה? תבחור שם על שם חטא.
על שם המעפילים.
ועל שם מה הם?
זה מה שמוזר, לא השם הזה.
אז בן גוריון בקושיה, סבבה. מה זה השם הזה? גם מה זה והיא לא תצלח? למדתם על זה היום? למדתם?
כן.
מה?
בחתונה.
נכון, דיברנו על זה, נכון, בחתונה, נכון. נכון, יפה. אז טוב, מי שאתה לביקורת באמת זכאית, זכאית. רק נאמר שזה חטא, זה חטא מאוד מאוד מתוק. אומנם זה חטא חמור, כי השם לא רצה את זה, השם לא היה באמת איתם, ובסוף מתו כולם. אבל זה חטא שבא לומר, אנחנו רוצים לחפר על העניין. ויש באמת הסבר שהם הבינו שהשם אומר להם לא, כי הוא רוצה לבחון כמה הם באמת מוסרי נפש של ארץ ישראל. אז הם הלכו על זה בלב שלם. הם אומרים, אנחנו הולכים על זה. גם כדי למות אפילו. העיקר בארץ הזאת. ולכן המעפילים זה חטא מתוק. לכן צלופחד כתוב שהוא היה, שהוא מת כתוב, אבינו מת והוא לא היה בעדת קורח. נכון? אלא מה כן הוא היה? גמרא אומרת, שתי דעות. דעה אחת, מקושש.
מה הקשר שהוא למד בקורח?
הכוונה שהוא לא היה רשע. הוא לא היה גרוע. אז מה בכל אופן הוא מת? דעה אחת, שהוא היה מקושש.
זה גם
קצת לא רבי עקיבא, אני חושב, אולי נראה את זה בפנים. מסכת שבת. כתוב ככה, רק רגע, לא בוחר בעל פה את הגמרא, יש שם, זאת אומרת, בעל פה בינתיים יש שם שתי דעות. נדמה לי שהדעות הם רבי שמעון בן מנסיה ורבי עקיבא. רק שנייה אחת. שנייה אחת. איפה זה?
שבת
סליזן. שבת סליזן, מצוין. כתוב ככה. כן, טוב מאוד. אומרת הברייתא ככה. רבי יהודה ו... בן בתרא ורבי עקיבא. הוא אומר לו ככה, שמי זה היה צלופחד? תנו רבנן, מקושש זה צלופחד. כן אומר וכולי, ולא משנה שיהיה פסוקים, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה בן בתרא, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ייתן את הדין, יהיה לך עונש. למה? אם כי דבריך התורה כיסתו, התורה כיסתה אותו, כי היא לא אמרה שזה הוא, ואתה הגלה אותו, אז זה השון הרע. ואם לאו, ואם אולי הם קושש, אתה מוציא לאז על אותו צדיק. אז אם זה היה באמת הוא מקושש, אז זה חלק לשון הרע. ואם לא, הוצאת שם רע. מה אתה מספר מה היה? לא כתוב, נכון? מה אתה עכשיו כאילו פותח את הפה? אלא מאיך האווה? אז מה היה כן? אדון הצלופחד? יעפילו אהבה. אז אתה מבין. כל הטענה הייתה שאם התורה לא סיפרה את החטא שלו, אז אתה אל תגלה אותו. אבל גם הטוען אומר את החטא שהוא מת ממנו. אלא מה שכנראה שיש הבדל. חטא של מקושש זה חטא ממש. חטא ויעפילו כנראה זה חטא אחר. אומר רב צדוק, יש הבדל גדול מאוד. מכיוון שכתוב והיא לא תצלח. הכוונה, באמת בזמן הזה ההפלה הייתה לא צולחת. היא לא הייתה טובה. אומר מכלל, יוצא מכאן, שיבוא יום והיא כן תצלח. מתי? לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, והיעפילו כן יצלח. מתי זה הצליח? במעפילים זה הצליח, בדיוק ככה, לכן קראו להם המעפילים, כי זה התיקון, כי הם עשו ביד חזקה והיא לא תצלח. אבל זה לא אומר שזה לא, הנקודה היא שיש כאן באמת מעשה נכון בתזמון לא נכון. ועל זה אומר הצדוק שאכלו את העינה פגע, אכלו את הפרי בוסר. אז נכון, זה גרוע, ממש גרוע בוסר, אבל זה לא חטא קלאסי. זה חטא עם צדיקות מסוימת. הכוונה, הם רצו לחפר על החטא של מייסה בארץ חמדה, במסירות דף של ארץ חמדה. אז בזמן ההוא זה לא הלך. אבל יבוא יום וזה ילך. יהיה יום ש... כן, יהיה... יבוא יום ש... זה יהיה... כן, מוצלח מאוד. אז זה חטא המפילים, אנחנו רק...
לא הבנתם, אבל מה הקשר עם הסיפור של רבי עקיבא?
הכוונה שרבי עקיבא אמר... שצלופחד היה מקושש. מתקיפים אותו שזה לא, זה, זאת אומרת, כאילו לא, כן לא יפה. כי אם הוא צודק באמת, אז התורה באמת כיסתה אותו. כוונה, כן לא פרטה את החטא שלו. אתה פותח את הפה. ואם הוא לא היה כזה, אז קורא יותר, אתה מוציא עליו דיבה רעה. אלא שהוא היה באמת מעפיל. אז, זאת אומרת, אם אתה באמת הטוען אומר, כן, זאת אומרת, אלא מה הוא מת, איזה מעשה גרם לו למות, מעפילים.
אז היה אסור לגלות את זה?
אז תחליט. אתה אומר, אל תגלה. ואתה אחרי זה, דקה אחרי, מסביר את החטא שלו. אלא מה? שחטא מקושש הוא חטא שהוא כאילו השון הרע. חטא מעפילים הוא קל יותר כביכול. הוא כאילו... מתוק יותר, כן, אהוב יותר.
הרב, מי אמר שהוא היה
פילים? רבי יהודה בן בתרא. בכל אופן, אז הנקודה היא שוב, שיש פה תיקון, אבל לא כל כך בזמן. זאת אומרת, היחס לארץ ישראל אמור להיות איזה מין יחס כפול. שאתה מוכן להיכנס בעלון נעלה, יכול נוכל, אבל אתה לא בכוח. אתה לא נכנס כאילו כאילו כופה את את השגחת השם. כן. אחרי חטא המרגלים באמת אי אפשר לתקן את זה בדרך רגילה. זאת אומרת, הם רצו בעצם שיהיה פה תיקון שהוא מיידי. לזה אין תיקון מיידי, לא עושה שום דבר. זה חטא כל כך עמוק שאין בו תיקון מיידי. דרך אגב, כתוב בימה ואני משמחה שמכיוון שעם ישראל שם חטא במאיסה בארץ חמדה, וזה גלגל את חורבן בית ראשון ובית שני וגלות, אז תיקון הגלות זה ללכת מאוהל לאוהל ולהאהיב את ארץ חמדה. כי הם עברו הרי מאוהל לאוהל, עברו ואמרו מה פתאום, אסור ללכת על זה, זה מסוכן, זה לא מתאים, לא רוצים לבוא לארץ. אומר, התיקון לזה הוא לעבור מדלת לדלת ולהאהיב את ארץ ישראל. פנים אל פנים זה נקרא היום. כן,
אבל אנחנו באורות של החטא שבא מהשורש
מי תאום,
צריך
שכאילו
גם
צריך
גלות בשביל,
צריך
להפסק גלות, ואז
זה נכון.
הם היו כבר בגלות, למה הם
מתחילים
שכולם ימותו כאילו?
אז כנראה שכשחטא כזה כאילו מושתק בעם ישראל, אז צריכים דור חדש. כאילו אם זה לא יהיה דור חדש, כל תיקון שיהיה זה יהיה תיקון שהוא לא מספיק עמוק, וצריכים ייבוש. אז פה, זאת אומרת, היבוש הזה הוא שיהיה דור חדש לגמרי שהוא באמת יורש את הארץ.
שזה
חדור
יותר כאילו חמור מלהיות בארץ.
שאם החטא כזה שורשי, אז כדי שיהיה תיקון צריכים דור חדש. רק הדור הבא יוכל לעשות את זה. בכל אופן, סוף הפרשה, אנחנו כבר פשוט קצת קצרים בזמן. בסוף הסיפור, אחרי שיש מצוות חלה וכו' וכו', ויש גם עוד איזה מצווה באמת מעניינת, עוסקים שם אם כל העם חוטא בשגגה, עובר על כל התורה כולה בשגגה, איך זה יכול להיות? הכולם חוטאים על כל התורה כולה בשגגה? אומר על זה הרמב"ן שיש חטא פרטי, יש חטא ספציפי, אדם לא יודע מה, אכל אוכל לא כשר. יש חטאים שהם כאילו חטאים מערכתיים, וכאן מדובר שכל עם ישראל חושב בטעות שהתורה בוטלה. ומי שם ראיה, הוא אומר שהיה, זאת אומרת, תקופה, יחזקאל, קיבל חכמי ישראל, והם הובאו לו בשאלה, אמרו, אם אדם מגרש את עבדו, האם העבד בן חורין? אמר להם, כן. אמרו, בבקשה, אבל הוא גירש אותנו, הגלה אותנו, אז אין תורה, אני בן חורין. זאת אומרת, הם בעצם באו, להחליט סופית שהתורה בעצם בוטלה, שבחירת עם ישראל בוטלה, מתן תורה בוטל, כי יש גלות. אומר להם יחזקאל, לא, 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 אתם ממש טועים. הוא אומר, בחמה שפוכה אם לא אוכל לכם, הוא אומר לכם, אין ביטול לזה, גם כשיש גלות אין ביטול. אבל אב אמינה הייתה שכשיש גלות אז החבילה כאילו מפורקת. הוא אומר, זה מצב בעצם שכל עם ישראל חוטא, עובר על כל התורה כולה בשוגג, כי הוא חושב שאין תורה. כן, ועל זה צריכים להביא, יש כאילו פער אלם דבר של ציבור, זה כאילו כל שבט מביא פער. זאת אומרת, אם אדם אחד חוטא, אז כל אדם צריך להביא חטאת. אבל אם כל הציבור חוטא, זה חטא אחר לגמרי. וזה החטא פה. אז כיוון שהחטא היה שוב, יש חטאים שהם חטאים קולקטיביים כביכול. זה לא חטא פרטי, זה חטא ציבורי. ובהקשר הזה רק נאמר, גם ביחס להבדיל לככה מה שקורה כאן בחברה, כל מיני תחומים, יש הבדל עצום בין חטא שהוא חטא פרטי, שהוא בשוליים של החברה, לבין חטא שהוא בפרסיה הציבורית הכי, הכי, הכי גדולה, שהוא הופך את מנהג המקום, שהוא הופך את משהו שהוא, שנוהגים בו, שעוד דור כאשר אדם יבוא יגיד, אבל רגע, מה, כן, זה חטא, יגידו לו, מה זאת אומרת, מה חטא? זה המנהג פה. זה חטא, זה חטא עם כפרה אחרת לגמרי, שונה לגמרי. אין, זאת אומרת, הרמת חומרה של חטא ציבורי שהופך להיות מנהג, זה הרבה יותר חמור מאשר בחטא פרטי. אז זה ההמשך, והסיום הוא ציצית. מה הקשר לציצית?
שומר, תאום, ראייה, רקע, נגיד, כל העניין של הראייה.
אז זה בדיוק תיקון הראייה. במקום לראות את הרגליים, אתה רואה את השמיים. כי התכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. אז הוא ריתם אותו, הוא זכרתם את כל מיני... עצבות השם. תגידו, אבל... זאת אומרת, אם כבר עושים את השיר הזה, אפשר לעשות לו קצת קיצור, נכון? כמו שהתחילה דומה לכיסא הכבוד, נגמר. מה העניין בים? יש לו גבול. והלאה, הרקיע? מה אכפת לי כל הדרך הזאת, כאילו? הרי הרקיע הוא שיקוף של התחלת כאילו העליונה, נכון? והים הוא שיקוף של הרקיע. והציצית הוא שיקוף של... אבל למה לא תגיד פשוט ישיר, ישר לעניין? אז זה הביתה. רק נאמר שהיכולת כאילו להרים עיניים למעלה היא דרך הציצית. ואז הכל להיות מרגל, אתה תייר, אתה תר. אז זה בעצם התיקון של חטא המרגלים, זה הסוף.
רגע, הרב, אז
כן.
למה
יש את העניין
של הרקיע?
אמרתי, זה ברמקול. זה יהיה שאלה להורים שלכם. שואל אותם, למה צריכים את כל השרשרת הזאת? לדבר עברית פשוט. תגיד, את חייבת אומר, כיסא הכבוד ונגמר. יש איזה גמרא שאת ההורים יודעים. תשאלו אותם. עד לכאן הפרשה.